צהריים טובים. אנחנו היום סוגרים מעגל של הלימוד שלנו השנה, ובעצם מה שננסה לעשות זה איזשהו מבט על מקוצר על הדרך שעברנו במהלך השנה ועל מרחב הסוגיות שנפתח לפנינו והקשר הפנימי שביניהם. אני רק אעיר ככה כהערת פתיחה, שבצורה מאוד מעניינת, הנושא שבו התחלנו את השיעורים אחרי שיעור ההקדמה, שדיבר יותר על דמותו של מניטו, הוא בעצם הנושא שהגענו אליו אחרי סיבוב ארוך, ובלי לתכנן את זה מעיקרה בשני השיעורים האחרונים. אני אזכיר לכם שאנחנו יצאנו לדרך מתוך איזושהי שאלה שעולה מתוך התבוננות על המציאות, התבוננות רעיונית על המציאות. איך ייתכן שאלוקים השלם ברא עולם והעולם חסר? בסדר, זאת הייתה נקודת הפתיחה שממנה יצאנו, שאלה שמניטו מציב כשאלה שמניפה שלמה של זרמים עומדים מולה ומחפשים את הדרך איך ליישב אותה. ויש כאלה שמסתכלים על העולם ואיזשהו מובן רואים זה עולם שלם, ויש כאלה שבאיזשהו אופן לא מקבלים את האפשרות, נניח התפיסה האלילית, אז אין איזה מישהו שלם שיצר את העולם, אלא הכל חסר, הכל זה כוחות חלקיים וכן הלאה. ועסקנו בהרבה התבוננות בזרמים השונים שעולים אל מול השאלה הזאת, ומניטו אמר נקודת הפתיחה של התורה באה להגיד את זה לכתחילה: אלוקים שלם ברא עולם חסר. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה טוב עבור, וזה במכוון. ואני מזכיר שאנחנו חזרנו אל הפסוק הזה אחרי דרך ארוכה מאוד בשני השיעורים האחרונים, כפסוק שבעצם מגלה ברובד הפשט את היסוד הזה של הסוד של שבירת הכלים. נעשה, אז ממש עשינו דרך ארוכה מאוד ובסוף חזרנו לשם עם מטען הרבה יותר מעמיק של תפיסה שכבר עמד לרשותנו. אבל אני חוזר עכשיו אחורה כדי להיזכר, כמו שאמרתי, בדרך שאותה עשינו. הדבר העומד מאחורי העובדה שאלוקים השלם בורא עולם חסר, היא העובדה שבעצם יש פער בין מחשבת הבריאה לבין הבריאה ממש, בין האידיאל לבין המציאות, בין מה שבשפת חז"ל העולם הבא לעולם הזה. הפער הזה, כלומר, למרות שאלוקים חושב כביכול על עולם שלם, על העולם הבא, וזה מה שמתאים שיתגלה מאלוקים, הרי שבפועל הוא יוצר עולם חסר, שהעולם השלם כאיזה אידאה מרחף מעליו. הפער הזה שבין מחשבת הבריאה לבין המציאות מוליד שני מושגים מאוד מאוד יסודיים של המקרא. המושג הראשון זה ההיסטוריה קציר המכונן את ההתרחשויות. מפה והלאה כל הסיפור של העולם זה היציאה מהמקום החסר הזה והחתירה והתנועה קדימה על הציר ההיסטורי, על ציר הזמן, תנועה שהולכת ומתקדמת עד אל האופק הזה של הגשמת מחשבת הבריאה במציאות. ונקודה שנייה זה יסוד המשיחיות. המשיחיות פירושו של דבר שמחכה לנו באופק המציאות השלמה, ולשם אנחנו צועדים, ולשם אנחנו חותרים, ולשם הקדוש ברוך הוא מכוון את העולם. שני המושגים האלה, גם ההיסטוריה וגם המשיחיות, הם מושגים שהם כאילו מובנים אליהם, אבל הם לא מובנים אליהם, והם לא מושגים שעומדים בליבם של כל התנועות המרכזיות שנמצאות או שהיו סביבנו. ולכן אני רוצה לחזור רגע צעד אחד אחורה ולומר איזה משפט יסוד שיחזיר אותנו לסיפה של השיעור, של שיעור הפתיחה. אני רוצה שאנחנו נזכור יחד עכשיו במבט נוסף במהלך השיעור את כל מה שסקרנו בסוף השיעור הראשון. אני פרסתי לפניכם את הצירים השונים שמשתזרים בתוך דברי מניטור למערכה אחת. והנקודת היסוד שעכשיו אני אשים אותה כראשונה זה נקרא לו המשקפיים או קנה המידה. מניטור אומר התורה היא קנה המידה לשפוט דרך המשקפיים שלה את הזרמים והשיטות השונות שמרחפות בחלל האנושי, לאחר שהיא מגלה לנו את השיטה, את התפיסה, את השקפת העולם האמיתית המבוררת. והדבר הזה הוא חידוש לעומת, כלומר הוא חידוש בתוך הדו שיח האמוני עם זרמים מסביבנו. הוא לא חידוש במובן הזה שאף אחד לא אמר אותו לפני מניטו. מניטו למשל מצביע על המהר"ל כמי שעבד בכלים האלה, כלומר שבחן את המתרחש מסביב לאור קנה המידה של התורה, ולא שעשה אחת משתיים, או היה עם התורה אבל התנתק מכל מה שקורה מסביב, או לחילופין בחן כל הזמן את התורה והתאים אותה כמה שאפשר אל התרבות השלטת באותו הזמן. שלפעמים הניטו מרמז שככה הוא רואה לפחות חלק ממפעלו של הרמב״ם. כן, להתאים את התורה כמה שאפשר לפילוסופיה האריסטוטלית, ומה שאי אפשר, אי אפשר. והניטו אומר, לא, אנחנו הולכים הפוך, אנחנו לא תורמים לעולם את העולם נותן לנו את התרבות, את קנה המידה, את המשקפיים, ואנחנו מראים שהתורה נצחית והיא מצליחה להסתדר עם כל שיטה ושיטה שמגיעה. לא, אנחנו קנה המידה. וקנה המידה הזה הוא גם מציג תפיסת עולם שלמה, והוא גם מאפשר לבקר את תפיסות העולם הסובבות ולראות בכל אחד מהם איפה היא, איזה נקודה בה יש לה מקום, איזה נקודה בה לוקה בחסר. כך שכבר הסוגיות שסקרתי עד עכשיו הם הבעת עמדה שמתווכחת בהרבה נקודות עם עמדות אחרות שסביבנו. ואם אתם זוכרים בשיעורים הראשונים ממש ככה כמה וכמה סוגיות שעלו שם, סקרנו בכל הזרמים מסביב מה היחס אליהם, בסדר? אחר כך לא כל סוגיה זה היה הנושא שלה, אבל בשיעורים הראשונים זה היה מאוד בולט מה היחס לפער הזה בין הבורא השלם לבריאה החסרה? מה היחס למושג הזה היסטוריה? מה היחס למושג הזה משיחיות? כן, מזה נגזרת כמובן האופטימיות היהודית. וגם את זה בחנו לעומת שורה שלמה של תפיסות שיש בהם הרבה פסימיות. או מפני שהעולם כל הזמן עומד באופן מהותי במקום, או מפני שהעולם מוכרח להיות ככה חסר, יותר שלם מזה לא יכול להיות, העולם הזה הוא הטוב שבעולמות האפשריים. ומפה אנחנו ממשיכים הלאה, בסדר? בעצם עד עכשיו הזכרתי את הסוגיה הזאת של המשקפיים של קנה המידה, והתחלתי לזכור את הממד הרעיוני של מניטו. עולם חסר, נברא לכתחילה חסר, דבר שמייסד את הפער בין נקודת ההתחלה לנקודת הסיום, מכונן את ההיסטוריה ושם באופק את המצב השלם, כלומר המציאות חותרת לקראת גאולתה, לקראת שלמותה, מציאות מה שנקרא הרעיון המשיחי. ופה עברנו לשאלה, מה היא מחשבת הבריאה? ובשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם חסר, ומה הוא מצפה מאיתנו שיושלם? ואומר מניטו, היסוד המרכזי הוא שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם חסר על מנת שהאדם יקנה את זכות קיומו בכוחותיו שלו, על ידי שהוא יהיה שותף לקדוש ברוך הוא בהשלמת הבריאה. בסדר, זה לעומת הרבה זרמים שעל פיהם האדם לא יכול לשנות את העולם ולתקן אותו. זרמים בודדים שתפסו שהעולם כן יכול, אולי הזרם הבולט ביותר היה המודרניזם, שבעצם העביר בהרבה מובנים את הרעיון הזה של התורה, ששמה קודם כל את יהוה, כמובן בזה שיש בורא מאחורי הדברים, והעבירה את הכל אל האדם. אבל המודרניזם כידוע הוא קרס. כלומר, התקווה האנושית שאנחנו בכוחות עצמנו נביא את האדם אל גאולתו, זו כבר לא התרבות השלטת היום. ובעצם אפשר לומר שהתרבות היחידה שמאמינה ביכולתו של האדם להביא את העולם אל הגאולה, כמובן פה בשיתוף עם הקדוש ברוך הוא, זאת תורת ישראל. מהו ציר הזכייה? כן, על איזה ציר מתרחשת עבודת האדם שמכוחה הוא משלים את העולם וקונה את זכות קיומו? אומר מניטו, הציר המוסרי. אני מזכיר כבר עכשיו, כיוון שאני לא בטוח שאני אזכור לחזור על זה, הציר המוסרי לפי מניטו מקיף את הכל. הציר המוסרי זה לא רק אני יודע מה, לתת צדקה לחלש. הציר המוסרי זה ציר היחס לזולת, והציר הזה הוא קודם כל נכון גם ברמת הפרטים וגם ברמת הכללים, המדינות, הרמה הלאומית והבינלאומית. הסוגיה המרכזית היא סוגיית היחס לעמים אחרים, זו אותה הסוגיה של היחס לזולת. וזה לא נגמר רק כאן, אלא גם הסוגיה שלמדנו בשיעור אחר על המצוות, הסוגיה של היחס של האדם אל הקדוש ברוך הוא. כן, הסוגיה של היחס לקדוש ברוך הוא נבחנת יומם ולילה דרך היחס שלו אל הזולת, מפני שנתינת המקום לזולת מתחילה מהעובדה שיש בורא אחד לכולנו, ולכן הבורא הזה ברא אותו כמו שהוא ברא אותך, ולכן גם לא יש מקום וגם לא יש זכות קיום. ובאופן שבו אתה מתייחס אל הזולת, אתה מבטא את יחסך אל הקדוש ברוך הוא. ומניטו עצמו דיבר בשיעורים יותר מאוחרים שעסקנו בהם על שלושה סוגי מצוות, בין אדם למקום, בין אדם לחברו ובין אדם לעצמו. לעצמו הכוונה לצלם אלוקים שבו, לדמות המלאה שבו הוא אמור להיות. בסדר? לכן מניטו בעצם אומר, כל המצוות כולם הם מצוות של סוגיית היחס, כן, שבינך לבין כל מה שסביבך ומה שמעליך. מהו המוסר ומדוע דווקא הוא הציר הכל כך יסודי של המציאות? פה עברנו לסוגיית הבריאה, טעם הבריאה, הצמצום לפי מניטו. המוסר המוחלט היסודי הוא נתינת המקום והקיום לאחר, לזולת. הדבר הזה הוא הדבר שמתגלה בבריאה, ושהבריאה פירושו של דבר תנועה של הקדוש ברוך הוא לתת קיום לעוד מישהו לצידו. אומר מניטו, וזה מה שתמון בציור הזה של הצמצום, שהקדוש ברוך הוא מפנה מקום לזולת. ובאמת זה גם מסביר את העובדה שהמצווה הראשונה של האדם זה פרו ורבו, מפני שפרו ורבו זה בדיוק הפינוי המקום לעוד זולת. סוגריים, אני אומר, הדגש הזה של הזולת הממשי במשנתו של מניטו ראינו היחס העצמי אל הזולת, לא כאמצעי, ואל הזולת הממשי. אני רק מזכיר בקצרה שבזה מניטו התפלמס עם שתי השיטות הבולטות ביותר בפילוסופיה של המוסר. השיטה התועלתנית, שבעצם אומרת המוסר זה רק אמצעי לתועלת, והשיטה הקנטיאנית שהמוסר הוא בעצם נגזר מחוק ולא מיחס לזולת ממשי. כן, מהחוק המוסרי הכללי של עשה את מה שהיית רוצה שכולם יעשו, ואת מה שהיית רוצה שיהפוך לחוק כללי, ולא מהיחס אל הזולת הממשי שנמצא מולך. ומזה מניטו ככה ציין את את הקשרים שהתגלו בין המוסר הקנטיאני לבין השואה. לא שהוא אומר שקאנט היה, אומר קאנט לא, יכול להיות שהוא לא יחי, שהוא לא היה פוגע בזבוב, אלא יושב כל היום בספריות, במגדלי השן שבספריות, ועסוק בהגיגיו. אבל במציאות יש בעיה מאוד גדולה בשיטה מוסרית כזאת שהזולת הממשי לא מצוי בה. כמובן, מה שאנחנו אומרים עכשיו זה קיצור שבקיצור, עסקנו בזה בשני שיעורים מפורטים, ולכן זה רק תזכורת למקום שהיסוד הזה תופס במשנה הרעיונית המשולבת, שכל יסודותיה משולבים זה בזה במשנתו של מניטו. מפה נגזר המקום הכל כך מרכזי של הבחירה החופשית. נכון, אם באמת האדם הוא שותף, אם באמת הוא נבחן בציר המוסרי, הוא חייב להיות בעל בחירה. וגם פה מניטו מתפלמס עם שורה ארוכה של זרמים ראשיים מרכזיים שמקיפים מיליוני ומיליארדי אנשים בעולם, שנקודת היסוד שבהם היא לא בחירית. בין אם זה יהיה המדע, מדעי הטבע, שבעצם מנתחים בסופו של דבר את הכל בדטרמיניזם, בין אם זה יהיה הנצרות שמדברת על החטא הקדמון, בין אם זה יהיה האסלאם שמדבר על הגזרה העליונה, על המכתוב, בין אם זה יהיה שיטות בתרבות שמניטו מתייחס אל חלקם, כמו אל הסטרוקטורליזם שהוא למד אותו מפי מייסדו קלוד לוי שטראוס, שכולם משקפים בכל מיני צורות את את ההכרח, את התבניות שבתוכם חיים. בין אם זה יהיה ההבדל היסודי בין התפיסה של העולם, של החיים, של יצירות האומנות, המרכזיות, לתת מרכזיות ביצירות האומנות לטרגדיה, טרגדיה היוונית, לעומת הדרמה שאומרת יש מתח, אבל הוא יכול להיפטר על ידי הכרעותיו של הגיבור. בעוד הטרגדיה אומרת מתחילת הדרך, מאיזה מעשה אחד של הגיבור כבר נגזר כל מה שיהיה, וכל מה שהוא לא יעשה לא יציל אותו מהמקום שאליו הוא מתגלגל. אז הבחירה החופשית היא ערך מכונן, ופה אנחנו מגיעים אל מתוך היסוד, מה שקראתי לו היסוד הרעיוני, מימד הרעיוני והמימד של הייעוד שבמשנתו של מניטו, אל מה שנקרא תורת החלופות. כן, מניטו לוקח את היסוד הזה של הבחירה החופשית בצורה המשמעותית ביותר בהגות היהודית. באיזה מובן משמעותית ביותר? במובן הזה שבאמת לבחירה יש השפעות מרחיקות לכת על כל המתרחש. כלומר, בתפיסה פשוטה, אתה יכול להגיד שיש בחירה. על מה הבחירה משפיעה? על איזה שכר ועונש תקבל? אבל מניטו מלמד שהבחירה משפיעה על כל סדרי העולם. לאן הדברים זורמים? לאן הם מתקדמים? מה נוצר פה? מה נבנה? ורואה את העולם ואת ההיסטוריה כולה כאוסף של עוד ועוד צמתים, שאיפה שהאדם יבחר לפנות, לשם ההיסטוריה הולכת. כן, כמו המשל שנתנו בשיעור הראשון, רק שעכשיו המון מהדברים שאמרנו בשיעור הראשון ככותרת, הם מבחינתכם כבר מלאי משמעות ודוגמאות מכל מה שעברנו במהלך השיעורים. אבל מניטו, כמו שאמרנו, תופס את החיים לא כרכבת הקלה שיש לה רק אוסף של תחנות, אלא באמת כאין ספור צמתים שאתה מעצב בעצמך לאן העולם מתקדם. נכון שככל שההיסטוריה הולכת ומתקדמת, כבר הדברים הולכים ומצטמצמים, מפני שכבר יש הכרעות שנתקבלו לאורך הדרך, וממילא הולכים ומתקרבים אל קצה הפירמידה, ששם נמצא השפיץ, שהוא האחרית של הכל, כן, ההגשמה של הייעוד של מחשבת הבריאה. אבל בדרך אפשר להגיע לשם מכל מיני כיוונים. אני נתתי את הדימוי הזה דווקא של גלובוס, כן, שאפשר ללכת מהצד המואר שלו, אפשר ללכת מהצד החשוך שלו, וכל פנייה היא תסבך או תפתור או תקדם, אבל בסוף בסוף יגיעו למעלה. במהלך השיעורים שלנו ראינו איך מניטו עם המשקפיים האלה קורא מקומות רבים בתורה באופן ששופך עליהם אור חדש. אני אזכיר כרגע רק את הדוגמאות שבהם עסקנו יותר בשיעורים האחרונים, שמניטו בעצם אומר חייב להיות כדי להגיע אל הייעוד וההגשמה של ההיסטוריה ושל מחשבת הבריאה, חייבים שמישהו ייקח עליו את התפקיד הזה של להיות אברהם וכן הלאה, עוד נחזור על זה עוד מעט. אבל לא היה חייב להיות מי ייקח על זה, מי ייקח את זה. יותר מזה, אברהם בעצמו לא נולד אברהם, הוא בחר לעצב את עצמו ולבנות את עצמו להיות אברהם, ובזה הוא הפך מאברהם לאברהם. ויכול להיות שלפניו היו כמה שיכלו ולא עשו את זה, או שהתחילו וירדו מהרכבת באמצע. היה חייב להיות ישראל, אבל היה יכול להיות ישראל מישהו אחר שיגשים את התפקיד הזה של להיות ישראל. זה דוגמה חזקה לעוד הרבה דוגמאות אחרות שלמדנו אותן באריכות כשדיברנו במשך כמה שיעורים על הסוגיה הזאת של תורת החלופות. היחס, ככה עסקנו בה קצת בהשראה של דמויות נוספות כמו הספורנו והשלה. אבל זה ממש, אתם רואים איך שיטה רעיונית שיטתית גוזרת מעקרונות השיטתיות שלה גם את הראייה הפרשנית שלה, ופתאום כל הסיפור של התורה מקבל איזה בהירות חדשה, איזה צבע חדש. כמובן קדמו למניטו הרבה פרשנויות כאלה בפרשיות ספציפיות, אבל להגדיר את היסוד בצורה הכי בהירה משולבת בשיטה כולה וליישם אותו פרשה אחרי פרשה, זה דבר מאוד מיוחד אצל מניטו. אני מזכיר גם את ההתמודדות הארוכה של מניטו עם השאלה איך להבין את סוגיית ברית בין הבתרים, שלכאורה סותרת לגמרי את הראייה הזאת. אפשר היה לפרש נכון, ברית בין הבתרים זה יוצא דופן, הנביאים בדרך כלל מדברים כדי שנתעורר לתשובה, כדי שנעשה הפוך מהם, הם לא גוזרים גזרות, אבל יש מקרים יוצאי דופן של גזרות. אבל מניטו אומר גם זה לא גזירה במובן המלא של המילה. עם ישראל צריך להיפגש עם אומות העולם כחלק מהתוכנית, חלק מהדרך אל הבאת העולם אל אחריתו, אבל הפגישה הזאת יכולה להיות פגישה של עינוי ושיעבוד, יכולה להיות פגישה של כבוד והדר, והכל תלוי באופן שבו אנחנו ניקח את זה. ולכן דווקא על הסוגיה הזאת שבתורה היא הכי גזרתית, הגמרא מפרשת אותה כתולדה של מעשים של אברהם אבינו, כבחירית. אז זו תפיסה רוחנית של הבחירה החופשית שמכוננת את ההיסטוריה, מתחברת עם התפיסה הפרשנית של תורת החלופות שמאירה את כל התורה כסיפור ארוך של הכרעות מעצבות. מה הם הצירים העיקריים של העבודה המוסרית? אז אפשר לומר ששני הצירים העיקריים שיסודותיהם מונחים בספר בראשית הם משוואת האחווה ותורה ואיחוד המידות. משוואת האחווה כסיפור שמתחיל אצל קין והבל, ואיחוד המידות כסיפור של עולמם של האבות. אני מדלג על סוגיה שכמעט לא עסקנו בה, עסקנו בה בשיעור אחד על קוסמופוליטיות ואוניברסליות, ובשיעור אחד של רב חיים רוטנברג ביום העיון, שזה הסוגיה של הפלגה. היא גם היא בעצם סוגיה שלישית של השאלה המוסרית כפי שיסודותיה מונחים בספר בראשית. נגיד עליה אולי שתי מילים, אבל אלה בעצם הסוגיות המרכזיות. משוואת האחווה שמתחילה בקין והבל, סוגיית הפלגה שזה שלב אחרי, ואיחוד המידות שזה בעולמם של האבות. נתחיל רגע בקין והבל בנקודה היסודית ביותר. אצל קין והבל מופיעה הסוגיה המוסרית בצורה הכי חריפה שלה. למה? מפני שזאת הפעם, אני אקרא לזה היחידה בהיסטוריה, שיש איזה פלוני שכל העולם שלו, שזה קין, ומגיע איזה אלמוני שהוא צריך לפנות לו מקום. כלומר, אותו זולת, אותו יחס לזולת, פעם ראשונה שהוא נבחן, זה בסוגיית קין והבל. כי בכל באופן פשוט, פשוט אדם וחווה הם רק אמצעים ללדת קין והבל. לדת קין והבל זה, פה מתחיל הסיפור היסודי של האנושות. ואם אתה אומר שגם זה, זה גם בזה שזה מימד של פרה-היסטוריה, אבל במובן הפשוט, פה מתחילה האנושות שאנחנו מכירים, ופה מופיעה השאלה המוסרית ששמה ניתו על השולחן בצורה הכי חדה שלה. יש אחד, האם הוא יפנה מקום גם לזולת? הוא גם הוסיף שחלק מהתפקיד של הזולת, כן, אותו אחד, אני מזכיר, הבל, הוא יש בו את הכישרון של המוסריות. הוא מיד, הוא מגיע לעולם שיש בו זולת, הוא לא יכול להתעלם מזה שיש זולת. קין מנסה להתעלם, הבל צריך היה להנחיל את תודעת הזולתיות לקין, קין היה צריך לפנות את חלק מהמרחב להבל. באמת אצל קין והבל התוצאה היא התוצאה החריפה ביותר שיכולה להיות במשוואת האחווה, שקין רוצח את הבל, בעצם לא משאיר לו אפילו קיום. כן, בהתחלה הוא לא נותן לו מקום, נכון? חזל אומרים, שומר להבל, תקפוץ מעל הקרקע, הקרקע היא שלי. כלומר, אין לך מקום. אבל בהמשך זה גם אין לך קיום. מניתו משם, הלך צעד אחד הלאה ואמר, כשכבר יש שניים, יש ארבעה אופנים. יש את האופן של לנסות להיות השולט, שזה קין, אבל טיפה מעודן, לא לרצוח את הזולת, אלא לשעבד אותו. יש את העמדה הזאת של להיות הנשלט, שזה הבל מעט מעודן. יש את העמדה הזאת שאומרת שתי ההכרעות האלה הן הכרעות שאני לא מוכן לקבל, ולכן בעצם ההיסטוריה היא בלתי אפשרית. לכן מה שצריך לעשות זה לברוח מההיסטוריה, להתנתק מההיסטוריה. לזה קורא ככה מגדיר מניתו את המיסטיקה, שבעצם מחפשת את המפלט בעולם אחר. ויש את משוואת האחווה של התורה, כן? של לתת מקום אמיתי לזולת. אני אגיד שתי מילים על הסוגיה של הפלגה של האוניברסליות והקוסמופוליטיות. בעצם הסוגיה הזאת היא בת שני שלבים. השלב הראשון הוא ההתפזרות של האנושות להרבה הרבה הרבה פנים. השלב השני זה השאלה מה עושים איתם. שבעצם עומדות פה שתי תפיסות אפשריות, ממרות שאומר על ידי השליט היחיד הטוטליטרי, אני שולט ואתם נשלטים, הדגם הראשון שהוצג לאל, אפשר יהיה להחזיר את האנושות להיות פרויקט אחד, זה הדגם הקוסמופוליטי. ואברהם מעמיד את הדגם האוניברסלי שאומר יש אומה אחת במרכז שמרכזת את כולם, ולכל אומה ואומה יש איזה מרכיב, יש איזה חלק, יש איזה קטע בתוך הפסיפס השלם, חלק בפאזל. וברגע שכולם ייתנו, כל אחד יקבל את מקומו הנכון, יופיע הפאזל השלם. זה בעצם מה שיקרה בסופו של דבר באחרית הימים, מכוח עם ישראל שיהיה במרכז, לא בשביל לשלוט על כולם, אלא בשביל להיות מרכז חי, מכיל את שורשי הגוונים, ולתת בזה מקום לכל הגוונים להיות קשורים באחדות אחת. הסוגיה של האבות היא סוגיית ייחוד המידות. אברהם מתחיל מהכיוון ההפוך מקין, מלתת מקום, מהחסד. כן, אברהם, זה הפעם הראשונה בהיסטוריה שמישהו מנסה ללכת עם החסד, עם החיים של חסד עד הסוף. ולכן פה מתחילה התקווה של עולם מוסרי. אבל פה מתחדשת נקודה הפוכה. שגם ללכת עם החסד באופן מוחלט עד הסוף, צומחת בעייתיות. למה? כי ברגע שאתה נותן מקום מוחלט, זה יכול להיות סוג של התאבדות. זה יכול להיות סוג של העצמה של כל כוחות הרשע שחייבים, שחולמים להיות טוטליטריים. ולכן בעצם חייב אחרי אברהם לבוא יצחק. חייבת שתהיה הגבלה של מידת החסד, שיהיו לה גם גבולות, ושהיא תטבע הדדיות. ורק השילוב הזה של אברהם ואחר כך יצחק והמיזוג של שניהם ביעקב, זה בעצם מה שבונה את המתכונת שעל פיה יכולה להופיע המוסריות בצורה שבונה את העולם. המהלך הזה הוא לא רק מהלך של מעבר מאברהם ליצחק, אלא מהלך ששואל את השאלה האם בכלל ייתכן שמאברהם יוולד יצחק. כי אם זה הניגוד הגמור, אז זה לא יכול להתרחש. ובעצם אברהם עובר 10 ניסיונות שחלק בלתי נפרד מהם זה תהליך עיצוב הזהות הזה שלוקח את אברהם איש החסד ולאט לאט בונה בו את המודעות גם לצורך בגבולות של החסד, ובזה הופך אותו, כלומר גם ביכולת לקבל את המימד של הדין, ובזה הופך אותו למוכשר להוליד את יצחק. ולתהליך הזה יש כל מיני נקודות ציון, כן, של המעבר אצל פרעה, של המאבק להצלת סדום, אבל שההשגחה העליונה שמה לו גבולות, והשיא של המפגש של אברהם עם מידת הדין, זאת העקדה, שלא למדנו אותה בהרחבה, אבל אני מציין רק את הנקודה הזאת. במילים אחרות, הסוגיה הזאת של של המוסר, היא לא רק עוברת דרך תיאוריות, היא עוברת דרך תהליך מאוד מרכזי שמניתו קורא לו בניית זהות. כלומר, אברהם, 10 ניסיונות של אברהם, זה לא 10 ניסיונות שהוכיחו שמהרגע הראשון אברהם היה המתאים והמושלם וזה שכבר ראוי להכל, אלא הם עיצבו, הלכו ועיצבו את זהותו של אברהם צעד אחר צעד, ובכל ניסיון שהוא עמד בו הוא בעצם בנה את החוליה הבאה. כך שבעצם יש לנו פה לא רק מעגל רעיוני וערכי מוסרי, אלא הערכיות המוסרית הזאת בסופו של דבר היא מתממשת בזהויות ממשיות, בנפשות ממשיות, בדמויות שחיות את הערך הזה, לא רק שמאמינות בערך הזה, מדברות על הערך הזה, מחנכות, נושאות את הדגל, לא, אלה שחיות את הדגל הזה. כך שהסוגיות של האחווה ואיחוד המידות חייבות לעבור דרך דמויות ממשיות שמגלות את המידות המוסריות האלה בהוויית חייהם. ולכן היסודות המוסריים האלה מתגלים לאורך ספר בראשית בשני צירים מרכזיים או שני מושגים מרכזיים שמניתו מתרכז בהם: מושג הזהות שמדבר על האדם שהולך ונבנה, וסוגיית התולדות, כן? מי הבן שיוולד, או איך ייוולד, איך תלך ותתרחש ההתרחשות הזאת שדור אחרי דור הולך ונולד האדם היותר ויותר מותאם לממש באופן מלא את המחשבה האלוקית. כביכול בסופו של דבר השאלה היא, או הפרויקט הוא, להוליד את המשיח. להוליד את משיח בן דוד. להוליד את הדמות שהיא תנהיג את המציאות כשהיא מכילה את כל הזהות הזאת שהלכה ונבנתה אצל אברהם, יצחק ויעקב, ואחרי זה באומה, ואצל דוד שהמליך את הקדוש ברוך הוא על האומה. ובן דוד זה כבר החוליה האחרונה. כך שאם אני בעצם אולי עוד רגע אחד לפני באמת הסיכום, אני לא יכול להתעכב ולהרחיב בדבר שלוקח שיעור שלם, והוא השאלות ששאלנו בסוף השיעור הקודם. אבל אני רוצה להעיר על זה הערה אחת. שאלנו אם יש איזה קשר בין שני הפינות, בין שני הקצוות שלהם בורח מניתו מאדם הראשון. הוא בורח מאדם הראשון אחורה אל שבירת הכלים, ומאדם הראשון קדימה אל קין והבל. האם יש איזה קשר בין שני הדברים האלה? או שהם פשוט שני נושאים שכל אחד עומד לעצמו, ושניהם בעיניו יותר מכוננים מאשר אדם הראשון? אז מה שאני רוצה לומר ממש על קצה המזלג, ראינו שהפסוק בתורה שמבטא בנגלה את היסוד הזה של שבירת הכלים הוא והארץ הייתה תוהו ובוהו. אם נסתכל טוב על שלושת הסוגיות המרכזיות של המוסר בספר בראשית, משוואת האחווה, הפלגה שזה 70 אומות, וכלומר התפרדות, התרסקות האנושות ל-70 אומות, ואיחוד המידות, נוכל לצייר את כולם כפרויקטים שמתמודדים עם איזשהו תוהו ובוהו. כלומר, גם את משוואת האחווה, גם את האוניברסליות של אברהם לעומת הקוסמופוליטיות של נמרוד, וגם את איחוד המידות, נוכל לראות כהתמודדות עם תוהו ובוהו. כי מה זה תוהו ובוהו? במובן הכי פשוט, זה אם אנחנו מסתכלים על פרשת הבריאה, אנחנו יכולים להבין משהו מעניינו של התוהו ובוהו. פרשת הבריאה היא עושה סדר, נכון? היא אומרת ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך, מים מעל הרקיע, מים מתחת לרקיע, יקבעו המים מתחת שמיים אל מקום אחד ותראה היבשה. מה זה תוהו ובוהו? כשאין לכל דבר את מקומו המדויק. מה זה משוואת האחווה? שלכל דבר יהיה את מקומו, שיהיה מקום וקיום לכל דבר. מתי יש תוהו ובוהו? כשיש איזו התגוששות, נכון? ואין איזה מקום וקיום לכל דבר בפני עצמו. זה נכון במשוואת האחווה, זה נכון במצב הזה של 70 אומות שאין שום דבר שמגבש אותם לאיזושהי אוניברסליות אחת. מה אברהם חפץ? שלכל עם יהיה את מקומו, כל עם ייתן את חלקו, ועם ישראל יהיה הלב שמגבש את כולם. וגם האיחוד המידות לעומת האפשרות שהחסד והדין נמצאים בהתגוששות, שאברהם ויצחק הם שתי דמויות כותביות לגמרי שממש נלחמות על פנים אחרות של העולם, איך צריך לראות העולם. אז שלושת הפרויקטים האלה הם כל מיני אופנים של נתינת מקום מדויק, מאוזן, שלם לכל המרכיבים, שכולם יציאה מהתוהו ובוהו. כשם שהקדוש ברוך הוא הוציא את העולם הטבעי מהתוהו ובוהו, על האדם להוציא את העולם האנושי מהתוהו ובוהו, עולם האנושי ועולם הערכים האנושי, וליצור את התמונה השלמה המגובשת שבה כל ערך מקבל את מקומו, וכל עם מקבל את מקומו, ומהכל ביחד, וכל אדם מקבל את מקומו, כל זולת מקבל את מקומו, ומהכל ביחד נוצרת אותה תמונה שלמה ומתוקנת. כך שזה על קצה המזלג תשובה לשאלה ששאלנו בפעם שעברה. אפשר כמובן לפתח את הסוגיה הזאת, ואולי נזכה עוד פעם לעשות את זה, אבל לא בסדרת השיעורים הנוכחית. אני מסכם מה שבעצם ראינו לאורך השנה הזאת. איך מניטו בא עם משקפיים של השקפת העולם התורנית, וכקנה מידה, ודרכה גם בונה לנו באופן שיטתי את המרכיבים השונים שיסודם בהליך הבריאה ובטעם הבריאה ובצמצום ובבריאה כמוסר, כמעשה המוסרי המוחלט, ואיך הדבר הזה, איך האדם נקרא להיות שותף לזה, ומה האתגרים שעומדים לפני האדם, אתגרים המוסריים, ואיך הדבר הזה מסביר גם את היסודות המרכזיים המכוננים של ספר בראשית, שזה בעצם הספר שמניח את התשתית לכל העולם הרוחני של האדם, ואיך הדברים האלה באמת מציבים אלטרנטיבה להרבה מאוד שיטות אחרות שמסתובבות בחלל האנושי, אלטרנטיבה שיש בה הרבה תקווה, יש בה הרבה אמון באדם, ויש בה הרבה אופטימיות, ויש בה הרבה שליחות, ויש בה הרבה מוסריות, ויש בה הרבה תקווה גם לשאר האנושות. ואיך הדברים האלה שמים, כמו שאמרתי, את ההיסטוריה במרכז, ונותנים לנו קריאה חדשה, שופכים אור על שורה ארוכה של פרשיות, ומה שלא הזכרתי עד עכשיו, במהלך החלק האחרון של השנה מאז פסח נתקלנו גם במרכיב האחרון של מניטו, שמניטו בעצם טוען שכל הזמן צריך ללמוד את התורה ולתת לה להאיר על ימינו, ואת ימינו ולתת לימינו לפענח את התורה. כלומר, איך בעצם כל המסרים האלה של התורה רלוונטיים להתמודדויות הכי ממשיות ו יומיומיות שנמצאות לפני עם ישראל בדורות שלנו ממש. כל טוב.